למדנו על היחס שבין רחל ולאה, וכדאי מאוד לחזור על הדברים, כי הם ממש בסיס לכל המשך הלימוד. אנחנו לא נחזור על זה עכשיו. אנחנו נמשיך ללמוד מפסוק כ' בפרק כ"ט. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו ועיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימי, ואבוה אליה. ויסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויבא אותה אליו, ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו, ללאה ביתו שפחה. האמת היא שהייתי רוצה שתעצרו לרגע את ההקלטה, תתבוננו בפסוקים ותנסו לשאול שאלות כמו שהיינו עושות בכיתה, שזה עדיף שזה יבוא מתוך החיבור שלכם לפסוקים, ואז תחזרו להקלטה ותשמעו את השאלות שאני אעלה, ואם יש שאלות שלא שאלנו, שלא חשבתי עליהם, אז אני ממש אשמח לשמוע. אתם יכולות לכתוב לי את זה במייל או להתקשר. פסוק כף, השאלה הראשונה שעולה זה איך ייתכן שתקופה כל כך ארוכה של 7 שנים נחשבה בעיני יעקב כימים אחדים. אנחנו מכירים פסיכולוגיה הפוכה, ככל ש מחכים לאיזשהו תאריך של אירוע שמאוד יקר וחשוב לנו, אז כל יום שעובר עד שמגיעים אליו זה נחשב כמו נצח. ואצל יעקב הפסיכולוגיה היא כביכול הפוכה, 7 שנים נחשבות ככמה ימים. אז באמת צריך להבין איך זה עובד. ודבר נוסף שצריך לשים לב זה לביטוי ימים אחדים. מדוע לא מספיק להגיד והיו בעיניו כימים או כימים מעטים? מה זה אומר אחדים? וגם המילים באהבתו אותה הם לכאורה מיותרות. אילו היה כתוב רק ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים והיו בעיניו כימים אחדים, אז כבר היינו מבינים שהוא מרוב שהוא אוהב אותה, אז זה נחשב לו ימים מעטים. פסוק א', ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי. למה הוא לא אומר הבה את רחל בתך? כי לכאורה רחל היא עדיין לא אשתו, עוד לא הייתה חופה וקידושין. הבה את אשתי כי מלאו ימי. האם מלאו ימי יעקב? אולי מלאו ימי עבודתי? מדוע יעקב לא אומר כי מלאו ימי העבודה שהבטחתי לך? ויסוף לבן, אז אנחנו רוצים לשאול למה כתוב ויסוף, כי לכאורה זה פועל מיותר. מדוע לא די לומר רק ויעש לבן משתה לכל אנשי המקום? מה חסר אם לא היה כתוב ויסוף? ויהי בערב, פסוק כ"ג, ויהי בערב ויקח את לאה ביתו ויבא אותה אליו. אז אנחנו שוב רואים שהפועל ויקח הוא מיותר. מה היה חסר אילו היה כתוב רק ויהי בערב ויבא את לאה ביתו אליו? בהשוואה לפסוק כ"ח, ששם כתוב, אולי תסתכלו רגע בפסוק כ"ח, בפסוק כ"ח כשלבן נותן את רחל ליעקב כתוב ויתן לו את רחל ביתו לא לאישה. אז למה לא כתוב גם כאן ויתן לו את לאה ביתו לא לאישה? למה כתוב ויבא אותה אליו ולא כמו שכתוב אצל רחל ויתן לו את רחל ביתו לא לאישה? ושאלה נוספת, איך לאה לא מתנגדת לכל המהלך והיא כביכול משתפת פעולה עם הרמאות של אבא שלה? לא, התורה לא מספרת לנו שהיא התנגדה והתווכחה איתו, אלא הוא לוקח אותה, מביא אותה אל יעקב ויבוא אליה. לא שומעים על שום התנגדות, ולכאורה לאה משתפת פעולה עם הרמאות של אביה. פסוק כ"ד, ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה. אז שאלה ראשונה, קודם כל יש פה כפילות. ויתן לבן לה, ואחר כך כתוב ללאה. למה צריך להגיד לה, אם אחר כך כתוב ללאה? וגם כתוב, ויתן לבן את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה. אבל בפסוק כפתת שלבן נותן את בלהה שפחתו לרחל, כתוב, אתם יכולות להסתכל בפסוק כפתת, ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו לה, לשפחה, לשפחה, יש פה למד. אבל כאן כתוב, ויתן לבן את זלפה ללאה ביתו שפחה, לאן נעלמה הלמד? אז אנחנו נתחיל לעסוק בשאלה, והיו בעיניו כימים אחדים ואהבתו אותה. אז אמרנו שבדרך כלל כשאדם אוהב אישה ומצפה לפגוש אותה, אז כל רגע נדמה לו כמו נצח, וכל עיכוב רק מעיק ומציק. אבל אצל יעקב אבינו אנחנו רואים שזה עובד אחרת. 7 שנות ציפייה וגעגוע הם אינן מתישות אותו, והן נחשבות בעיניו כימים אחדים. ונשאלת השאלה, הכיצד? אז תסתכלו בקושה במקור אחד, המלבי מסביר את העניין הזה ואומר כך, שאהבתו את רחל לא הייתה אהבת החשק, שהחושק יום לשנה יחשב לו, כי אהב אותה מצד כישרון מעשיה, לא מצד החשק, עד שהשנים היו בעיניו כימים. ועל זה אמר באהבתו אותה, כי אהבת החשק היא אהבת עצמו, לא אהבת הדבר. אבל מי שיש בו אהבת הטוב, באמת אוהב את הדבר הטוב, לא את עצמו. זאת אומרת, כשאין סבלנות, זה בגלל שאנחנו מחכים לדבר מצד הנעימות והכיף שזה יעשה לנו. זאת אומרת שזה בסופו של דבר אהבת עצמי. אבל יעקב אהב את רחל מצד עצמה, מצד אישיותה, מצד מעלתה, מצד כישרון מעשיה. הוא ידע לשמוח בעצם קיומה של רחל בעולם. כל יום הוא היה אומר מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא שהוליד בעולם שלו אישיות מופלאה כזאת שמגלמת את מדרגת תיקון עולם שזאת רחל. הוא לא אהב אותה מצד מה שהמפגש איתה יגרום לו, אלא אהבה תאורה שאהב אותה מצד עצמה. ולכן השמחה שלו ברחל היא לא הייתה תלויה במפגש הממשי עימה. הוא ידע לסמוך מעצם מציאותה בעולם. ולכן כשהם נפגשו, אז גם אז המפגש ביניהם היה מאוד אצילי, מאוד נקי מכל תאוותנות ומכל רגש פרטי אנוכי. מוסיף השפת אמת, תסתכלו במקור 2, וייתכן גם כן כי זה פירוש הפסוק, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. למה כתוב אחדים? מלשון אחדות. כי על ידי אהבה זו היה דבוק באחדות. זאת אומרת שהביטוי ימים אחדים הוא מלמד אותנו על האיכות של הימים. לא רק על הכמות, שזה היה כמו ימים מעטים, אלא ימים שבהם שלטה האחדות בחיי יעקב. מה הכוונה? שהימים של הציפייה לרחל היו ימים גדולים בשביל יעקב, ימים של התעלות ודבקות בהשם, ומתוך זה הלך המבט שלו והתרומם להסתכל על העולם במבט אחדותי. יעקב הלך וראה את קומת החיים האחדותית, התאורה השלמה, שהולכת ונרקמת במציאות דרך כל מה שקורה ודרך כל שנות עבודתו למען הנישואים עם רחל. ואז הוא ניגש ללבן בתום 7 השנים ואומר לו, אבא את אשתי. אבל אמרנו שלכאורה היא עדיין לא אשתו, אבל היא כן אשתו. כי יעקב אבינו קנה את רחל וקידש אותה בשבע שנות העבודה. בשבע שנות העבודה התרחש קניין הקידושים. ולכן כשנסתיימו שבע השנים היא כבר הייתה אשתו. כי זה היה, ככה הוא קנה אותה לאישה, בעבור שבע שנות העבודה. ואז הוא אומר, אבא את אשתי כי מלאו ימי. למה הוא לא אומר כי מלאו ימי עבודתי? כי יעקב אבינו הוא לא מתייחס רק לסיום המעשי של ימי העבודה, אלא הוא מדבר על האיכות של הימים, מלאו ימי, זאת אומרת שכל ימי העבודה היו מלאים בתוכן ובמשמעות. היו אלו ימים שבהם השתכללה קומת חייו של יעקב. ואם אנחנו זוכרים שיעקב אבינו הוא לא אישיות פרטית, הוא לב העולם, הוא הדופק של העולם, אז אנחנו יודעים שבעמל הרוחני שלו, בשבע השנים הללו, בעצם לא רק יעקב עבר תהליך של התעלות, אלא כל העולם כולו עבר תהליך עמוק של הכשרה פנימית לקראת הזיווג הזה, לקראת הופעת בית ישראל בעולם. ואז כתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום. למה כתוב ויאסוף? אפשר היה להגיד רק, ויאס משתה לכל אנשי המקום. אלא שחזל למדו מפה שלבן אסף את כל אנשי המקום כדי לתת לגיטימציה ציבורית למעשה המרמה שלו. הוא עכשיו הולך לרמות את יעקב, אבל הוא לא יהיה בזה לבד. הוא ייצור לו קואליציה שלמה שתתמוך בו ותעמוד מאחוריו ולמעשה לא תיתן שום פתחון פה ליעקב לבוא בטענות ללבן. בואו נראה את זה במקור 3. ויסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. כינס את כל אנשי מקומו ואמר להם, יודעים אתם שהיינו דחוקים למים, וכיוון שבא הצדיק הזה לכאן, נתברכו המים. אתם זוכרות את האבן הגדולה על פי הבאר, על הקמצנות במים, וכשיעקב אבינו גלל את האבן, פתאום הופיע שפע גדול בעולם. אמר להם, אין בן אתון, אנא מרמה בי ויהב ללאה. אם אתם רוצים, אני מרמה אותו, נותן לו את לאה, דהה ורחים להדה רחל סגי, כי הוא אוהב יותר את רחל, והוא עבד גבחון 7 שנים אחרים, וכך אנחנו נרוויח אותו עוד 7 שנים אחרות. נגיד לו, אתה רוצה את רחל? בבקשה. ואז אנחנו למעשה נגייס אותו להופעת השפע והברכה שתמשיך ולא תיפסק עם תום 7 השנים. אבל כיוון שלבן הוא לא רמאי קטן, אז הוא יודע גם לצייר את המעשים הנפשעים שלו כצודקים, כלגיטימיים, כנכונים. ולכן כשאנחנו קוראים את השם של לבן מהסוף להתחלה, מה יוצא לנו? נבל. זאת אומרת, לבן הוא נבל, הוא נוכל ורמאי, אבל זה נראה לבן. הוא יודע לצייר את זה כמה בעיה, אין פה שום חוסר הגינות. ולכן הוא אוסף את אנשי המקום כדי לגבש איתם הסכמה שיעמדו מאחורי מהלך התרמית. וכך, כשלבן יעקב יעמוד מול יעקב, אז הוא יאמר לו, רגע, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה, איך בכלל העלית בדעתך לבקש את ידה של הצעירה לפני הבחירה? אצלנו אין דבר כזה, אנחנו פה מאוד מוסריים, יש אצלנו דרך ארץ, אתה לא בסדר. איך העלית על דעתך לבקש את ידה של הצעירה לפני הבחירה? הכל טוב ויפה, אבל למה לא אמרת את זה קודם? לכן אומר הרב הירש, תסתכלו במקור 4, אמר לבן ליעקב, אני ממש מצטער, אין אתה בקי במנהגי המקום, אצלנו המבקש את יד הצעירה,
מן הסתם מתכוון גם לבחירה. אז הכל בסדר גמור. אחרי נישואי לאה, ניתנה לך גם את רחל. ומובן מאליו שעוד תעבוד עם עדי 7 שנים אחרות. כל התרמית הזאת מקבלת נופך מוסרי והצדקה ציבורית, ונותנת בלגיטימציה לטענה של יעקב כלפי לבן. ואז כתוב, ויקח את לאה ביתו ויבא אותה אליו. אז אם אתם זוכרות, למדנו שאין לשון ויקח, אלא לשון אילוי. זה כשמדובר בצדיקים, כמו יעקב אבינו, כמו אברהם אבינו. אבל כשכתוב ויקח ביחס ללבן הרמאי, אז צריך להבין שזה בא לבטא שהוא לקח אותה בלי לשאול אותה, בעל כורחה, חרף התנגדותה. ממש סחב אותה כמו שמכניסים חפץ. ולכן לא נאמר ויתן אותה לא לאישה, כמו שהיה בנוגע לרחל, כי זה לא היה מהלך של נישואים נורמלי, תקין, אלא הוא דחף את לאה ליעקב ממש כמו שדוחפים חפץ. לכן, כשהוא נותן לה את זלפה שפחתו, אז כתוב, ויתן לבן את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה, ונשמתה הלמד. למה? כדי שאנחנו נשמע מה היה היחס של לבן ללאה. לאה ביתו שפחה. הוא התייחס אליה כמו שהיא הייתה השפחה בעצמה. אף על פי שהיא הייתה הבת שלו, הוא התייחס אליה באופן משפיל כל כך. צריך, חז"ל אומרים שאף על פי שזלפה ובלהה בהמשך מתוארות השפחות של לבן, באמת באמת הם לא היו השפחות שלו, הם היו הבנות שלו שנולדו לו מפילגשיו. זאת אומרת שזלפה ובלהה למעשה היו אחיות של רחל ולאה, אבל אחיות לא מאותה האם. ובגלל שהם היו בנות של לבן שלא מאישה אחרת, לכן יש להם מעלה נחותה והם נקראות שפחות. אבל חז"ל אומרים שהם באמת היו הבנות של לבן. ולמה הוא נותן את זלפה שפחתו ללאה? כי פעם בימי קדם כל אישה חשובה שהייתה מתחתנת היו נותנים לה שפחה כדי שתלווה אותה ותשרת אותה. אבל בנוגע לאימהות שלנו, התורה מדגישה שהם לא ניתנו להם באופן אקראי. לא סתם דחפו איזה שפחה ללאה, אלא כתוב ויתן לה לבן. מה הכוונה לה? ראינו שלה זה מיותר, כי אחר כך כתוב ללאה. לה הכוונה שהיא מתאימה לה, שהיא דומה לה, שהיא מזוהה עם אופייה, עם מגמתה, והיא כביכול מעין השתקפות של האישיות של גבירתה. איך אנחנו רואים את זה? תסתכלו במקור 5 במדרש שכל טוב. זלפה, למה היא נקראת זלפה? על מעשי גבירתה היא נקראת. זלפה שגם היא עיניה מזלפות דמעות. כמו שראינו עליה אימנו שעיניה רכות בתפילה, ועיקר העבודה שלה זה עבודה רוחנית של שפיכת שיח לפני ריבונו של עולם, של אי השלמה עם המציאות כפי שהיא בהווה, כך הייתה זלפה, היא הייתה דומה לה, זה היה הצד הדומיננטי גם בזלפה. זאת אומרת, ויתן לה לבן את זלפה לשפחה, זה בא להגיד שהשפחה התאימה והייתה דומה ללאה. יש מקום להעיר שהשפחות של רחל ולאה הם לא היו כמו הגר שפחתה של שרה שהתנסעה על שרה, אם אתם זוכרות, אלא הם היו שפחות ברמה אחרת, שהם היו מלאות ענווה כלפי בית יעקב, והם הכירו את מקומן שהן שפחות, והן היו חפצות לדבוק בקדושת בית יעקב ולהשתייך לבניין הבית הזה, עד שהם הפכו להיות ממש חלק מהאימהות, חלק מהשבטים, נולדו מבלהה וזלפה. וההבדל הזה שבין הגר לבין זלפה ושפחה, הוא בעצם מצביע על המעמד החדש שהעולם נמצא בו. זה לא אותה מציאות כמו בימי אברהם ושרה. מאז אברהם ושרה העולם הלך והשתכלל. והשפחות שמייצגות את עולם החומר, כבר, עולם החומר כבר מופיע בקשר, בזיקה אל הקודש. עולם החומר כבר נמצא במקום שהוא רוצה לקבל את ההשפעה של הקודש, ולא כפי שהיה בימי אברהם ושרה, שהחומר, עולם החומר עדיין התנגד להשפעת הקדושה. מכאן אנחנו נעבור לפסוק כ"ה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה. ויאמר לבן, מה זאת עשית לי? הלא ורחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? אז אנחנו לא נלמד את כל הפסוקים האלה, אנחנו נתמקד בחלק של הפסוק, ויהי בבוקר והנה היא לאה. אז ישר כשאנחנו קוראים את זה, נשאלת השאלה, כל הלילה לאה הייתה עם יעקב, ורק בבוקר הוא זיהה שהיא לאה? כל הלילה היא הייתה עמו, ורק בבוקר הוא הופתע לגלות שזאת לא רחל, אלא לאה. לכן כתוב, והנה היא לאה. והנה, אתם זוכרות שלמדנו שזה לשון חידוש והפתעה, זה התחדש לו רק בבוקר. וגם נרצה לשאול, מדוע כתוב, ויהי? אם אתם זוכרות, אני חושבת שכבר למדנו את זה, שוואי, כן, למדנו את זה, ואי כאשר ראה יעקב את רחל, שאין לשון ויהי, אלא, מי זוכרת? הוויה חדשה שנתחדשה. נולדה קומת חיים חדשה, נולד ברור חדש בעולם. אנחנו רוצים להבין מה באמת נולד בבוקר. אז נתחיל לעסוק בשאלה הזאת, איך רק בבוקר יעקב זיהה שזאת לאה ולא רחל. אז חז"ל אומרים, ששלושה סימנים יש באומה הזו, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. והביישנות מניין? אז רבי אברהם בן הרמב״ם אומר, תסלקו במקור 2, ויהי בבוקר והנה היא לאה, איך זה שרק בבוקר הוא גילה? ממה שלא הכיר בה עד הבוקר, ראיה על רוב צניעותו וביישנותו, וביישנותה היא, בשעת הזיווג, מורשה מזקנו אברהם עליו השלום, וסימן לטהרת זרעו בישנים. אז אנחנו רואים שבאמת יש פה בישנות בסי פסגתה, מתוך הבישנות שהייתה ביניהם, אז הם לא זיהו אחד את השני. ועוד אומרים בעלי התוספות במקור 3, ויהי בבוקר, בבוקר הרגיש שהיא לאה, ולימד על צניעותו של יעקב שלא הרבה דברים באשתו. מה שבעלי התוספות מסבירים, שלא קדמו שיחות ארוכות של יעקב עם רחל וגם לא עם לאה, כי אם הרבה, אילו הוא היה מרבה דברים, היה מבין בקולה ובדיבורה. לא הרבה לדבר עם רחל מתחילה, קודם שנשאה עד שיכיר קולה. וכשאנחנו קוראים את הדברים האלה, זה קצת קשה לנו, כי זה נשמע איזשהו סוג של דיכוי החיים, ככה מתחתנים, בלי לדבר, איזה קשר זה. אבל צריך להבין שאנחנו צריכים לעלות על הר גבוה, כדי להבין את רמת הקשר שהייתה בין יעקב ונשותיו. הקשר היה כל כך גדול, כל כך פנימי, נשמתי, חי, שמילא את כל האישיות, שיעקב לא היה זקוק בכלל לדיבורים. אתם זוכרות שכשהוא ראה את רחל, הוא בכלל לא דיבר איתה. אבל ישר כשהוא פוגש אותה, הוא מגלה בעצמו מדרגה חדשה, והיא כאשר ראה יעקב את רחל, והיא גש ויגל את האבן, והוא כבר קלט שזאת הזיווג שלו, ואז הוא ניגש לרחל ומנשק אותה, ולא קדמו בכלל מילים ודיבורים. זאת אומרת שהקשר הוא כל כך חי וכל כך חזק, שהוא מעל הצורך בדיבורים. אתם יודעות שבדומה לזה כתוב על מלך המשיח,
איך מלך המשיח יעשה משפט, איך הוא ישפוט את העם. אז יש פסוק בישעיהו שאומר, והריחו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. זאת אומרת, שמלך המשיח, מתוך מעלת יראת השם שלו, הוא יקלוט את המציאות באופן עמוק, אינטואיטיבי, חי, והוא לא יצטרך לשפוט למראה עיניו, הוא לא יצטרך לשפוט על סמך מראה עיניים, על סמך עדויות, ולא למשמע אוזניו יוכיח, הוא לא יצטרך לקבל ראיות, הוא יקלוט את המציאות בחושי הקודש שלו. זאת מדרגה כל כך עליונה, שהיא באמת מייתרת את הדיבורים. כשאתה נמצא במדרגה כזאת, הדיבור הוא מיותר. מתי אדם כל כך נזקק להרבות בדיבורים? בעולם שיש מרחק בין אחד לשני, אז אני צריכה לגייס כל כך הרבה מילים ומשפטים כדי להבהיר את העמדה שלי, את ההרגשות שלי. זה בעולם שקיים בו מרחק בין האחד לשני. אבל אם יש קרבה כל כך גדולה, התאמה נשמתית כל כך עמוקה, אז הקשר הוא כל כך גדול וכל כך חי שהוא מייתר את הדיבור. אז אם ככה אנחנו מבינים את זה שיעקב לא דיבר עם נשותיו, בגלל שהקשר שלו לנשותיו זה קשר פנימי נשמתי עמוק, אז זה רק מחריף עוד יותר את השאלה איך הוא לא זיהה את לאה. אם אתה קולט את המציאות בצורה נשמתית פנימית חיה, אז איך זה שלא קלטת שזאת לא רחל אלא לאה? אז התשובה היא שאי הזיהוי של יעקב שזאת לאה בא למעשה ללמד אותנו שרחל ולאה הן בעלות תוכן זהה. כל עניינה של לאה, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, זה להופיע את מדרגת רחל, את מדרגת תיקונו של עולם, וכל החיים של לאה זה עמל והתאמצות להוביל את העולם למדרגת רחל. זאת אומרת שנשמת לאה ומנגינת חיה של לאה היא רחל. התוכן שזורם באורכיהן של האימהות של לאה ורחל זה אותו תוכן. אז בגלל זה יעקב אבינו לא זיהה, כי באמת יש התאמה גמורה בין רחל ולאה, אותו תוכן זורם בשתיהן. ולכן אין פלא שיעקב לא הבחין שלאה איננה רחל. הדברים האלה מתבררים עוד יותר במדרש חז"ל במקור 4. תסתכלו בבקשה. וכל ההוא לילה, כל אותו הלילה, הווה צבח לה, יעקב היה קורא ללאה רחל, הוא היה פונה אליה בפנייה רחל, והיא אניה לה, והיא הייתה עונה לו כאילו שהיא רחל. בצפרה בבוקר והנה היא לאה. אמר לה, מה רמית בת רמי, איזו רמאית בת רמי את? אמרה לו, אית ספר דלת לתלמידים, ספר כאן זה לא ספר שעושה תספורת, אלא מלשון ספר. יש מי שמלמד בבית הספר שאין לו תלמידים? מה אתה רוצה? אני תלמידה שלך. לא כך היה צובח לך אבוך אסב ואת אני לו? אבא שלך היה פנה אליך כשבאת לקבל את הברכה בלשון אסב, ואתה ענית לו כאילו שאתה אסב. אז גם אתה רמאי לא קטן, לא פחות ממני. אבל צריך להתרומם להבין את המדרש הזה בגדלות. זה לא, לאה לא באה לעקוץ את יעקב ולהגיד לו, מה אתה רוצה ממני, אתה רמאי לא פחות ממני. אלא כדי להבין, למעשה לאה במדרש הזה באה להסביר ליעקב את פשר התנהגותה. אני אסביר לך למה התנהגתי ככה. אבל כדי להבין את ההסברה שלה, אנחנו צריכים לברר תחילה את השאלה ששאלנו, איך זה יכול להיות שלאה שיתפה פעולה כביכול עם מעשהו הנפשע של אביה. למה היא לא התנגדה לרמאות הזאת? אז צריך להבין ככה, שלאה הייתה מלאה הרגה להיות חלק מבניין בית יעקב, והיא הרגישה שיש לה קשר ושייכות ליעקב לא פחות מרחל. היא הרגישה בתוך תוכה בצורה ודאית שיש לה חלק בבניין עם ישראל, והיא לא הייתה מוכנה לוותר על זה. תסתכלו בבקשה במקור 5, אומר המדרש, והנה לאה רכות. ומהו רכות? רכות מבכייה. על מה היא בכתה? שהיו אומרים, כך היו התנאים, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. והייתה בוכה ואומרת, יהי רצון שלא אפול בגורלו של רשע. אמר רבי אונה, קשה היא התפילה שביטלה את הגזירה, ולא עוד אלא שקדמה לאחותה. זאת אומרת, ברחוב איך דיברו, איך כל העולם, כל העולם דיבר, ליצחק יש שני בנים, עשיו ויעקב, עשיו הוא הגדול ויעקב הוא הקטן, וללבן יש שתי בנות, לאה הגדולה ורחל הקטנה, אז איזה יופי, אפשר לעשות פה שידוך מתאים, לאה לעשיו, ורחל ליעקב. ולאה לא הייתה מוכנה להתפשר עם האמירה השטחית הזאת, אני לא רוצה לעלות בגורלו של עשיו. למה? כי יש לי שייכות, אני מרגישה את זה באופן ודאי, שיש לי זיקה ליעקב ויש לי תפקיד בבניין בית יעקב, ולכן היא לא הייתה מוכנה לוותר על זה, וכל הזמן היא בכתה על הדבר. ומתוך התפילה שלה, באמת האמת האובייקטיבית ניצחה את הגזרה, את טבע הדברים שככה דיברו, ככה דיברו ההמון. ולכן כשלבן דוחף אותה בעל כורחה ליעקב, והוא לא משאיר לה אפשרות להתנגד, והוא דוחף אותה כמו חפץ, זה לא שהיא משתפת פעולה עם הרמאות שלו, כי הוא דחף אותה בעל כורחה, בלי לשאול שאלות. ואז היא הבינה שזאת הדרך שבה הקדוש ברוך הוא החליט להיענות לתפילתה. איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשתייך ליעקב? על ידי הרמאות של לבן. זאת אומרת, היא לא שיתפה פעולה עם הרמאות של לבן, אלא כיוון שהוא לא שאל אותה והוא דחף אותה בעל כורחה, היא הבינה שזו הדרך שבה הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתה, ולכן בלילה היא כביכול שיחקה את התפקיד של רחל. ובבוקר לאה מסבירה ליעקב, תקשיב, אנחנו חיים בעולם שעדיין אינו מתנהל על פי הצדק והיושר, יש רמאים בעולם, ולכן האמת בסיטואציה כזאת לפעמים צריכה להופיע באמצעות שקר. תראה, גם אתה נאלצת לעמוד מול אביך ולקבל את הברכה במרמה, למה? כי יש את עשיו. וזה לא גרם שאתה תחשב רמאי, בגלל זה שעמדת מול אביך ואמרת אנוכי עשיו זכוריך, בגלל זה אתה נחשב רמאי. אז אין מה לעשות, בעולם כזה שעדיין לא מתנהל על פי הצדק והיושר, לפעמים האמת צריכה להופיע באמצעות שקר, וזה לא הופך אותנו לרמאים. אבל צריך להבין שיש פה רובד עוד יותר עמוק בדברי חז"ל. אתם יודעות שהרב קוק מסביר שכשיעקב אבינו עמד מול יצחק, ויצחק אביו, ואמר לו אנוכי עשיו בכורך, הרב קוק מסביר וגם אור החיים אומר את זה, אור החיים הקדוש גם כן אומר את זה, שלמעשה הוא לא שיקר, לא היה בזה שקר. כשיעקב עמד מול יצחק אביו ואמר אנוכי עשיו בכורך, זאת הייתה האמת לאמיתתה. איך יכול להיות? כי יעקב אבינו, מסביר הרב קוק, הבין למה אבא חשב לברך את עשיו ולא אותי. א', אבא ידע שעשיו הוא הבכור, הוא נולד ראשון, הקדוש ברוך הוא הוליד אותו ראשון, וכשבדיני ירושה אסור לעקוף את הבכור, גם אם הבכור הוא רשע, ואתה רוצה לתת את הירושה שלך לבן השני שהוא צדיק. לא, באה התורה ואומרת, לא יבקר את
את הבכור, את הצעיר, הצדיק, על פני הבכור הרשע. אז יצחק אבינו מלא ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא ששם את עשיו בכור, ואמר, איך אני יכול לעקוף את ריבונו של עולם? הקדוש ברוך הוא הוליד את עשיו בכור. אז הוא רצה לברך את עשיו, למה? א', בגלל שהוא בכור. ב', בגלל שהוא עשיו, מה הכוונה? שיש בו תכונות עשיויות. יצחק אבינו ראה בעשיו תכונות שדרושות לתיקונו של עולם, שלא היו קיימות ביעקב. הוא ראה בו מלחמתיות, תכסיסנות, רמאות. והתכונות האלה, השליליות האלה, אין מה לעשות. צריך אותם כדי להוביל את העולם לתיקונו, כי יצחק אבינו ידע שבעולם עדיין יש רשעים, ועם הרשעים האלה צריכים להילחם, וכדי להילחם צריך שתהיה לך קצת אכזריות, צריך לדעת לשקף במערבים ולתכנן מלחמות. והוא הסתכל על יעקב, האיש התם והטהור הזה, ועם כל הצדקות שלו, הוא לא חשב שבאמת יכול לצאת ממנו עם ישראל שיתקן את העולם במלכות שדי. אז נכון, עשיו היה רשע, אבל הוא ראה בו תכונות שיכולות לשמש את הסגולה. והוא אמר, כן, נכון, עשיו עדיין רשע, אבל מה אני יודע, מה יכול לצאת עוד ממנו? יכול להיות שהסגולה נמצאת בעשיו, כי היא עדיין צריכה לעבור דרך רשעים. כמו שאברהם אבינו, ממי הוא נולד, לא מצדיק הדור, אלא מטרח שהיה עובד עבודה זרה. זאת אומרת שבטרח בטרח הייתה הסגולה, ואחר כך היא יצאה באברהם בצורה נקייה. אז יצחק אבינו אומר, נכון, עשיו עכשיו רשע, אבל יכול להיות שהסגולה נמצאת בו, ומהבן שלו, מהצאצאים שלו, יוולד מי שצריך שהוא יבנה את עם ישראל. לסיכום, יצחק אבינו חשב לברך את עשיו ולא את יעקב, כי עשיו היה בכור, כי הוא ראה בעשיו תכונות עשיויות שנדרשות לתיקון עולם שלא היו קיימות ביעקב. אז עכשיו יעקב עומד מול אבא והוא מגלה לו את האמת שאבא לא ידע עד עכשיו. עשיו לא סיפר לאבא שהוא מכר את הבכורה ליעקב. אז עכשיו יעקב עומד מול אבא ואומר לו, אבא, אני הבכור, אנוכי עשיו בכורך. זה שקר להגיד שאני בכורך? לא, זה גילוי האמת. אבל לא פחות מזה, אנוכי עשיו, מה שאתה חיפשת את העשיויות בעשיו ולא מצאת בי, אני מחדש לך שכשקניתי את הבכורה מאת עשיו, גם קניתי ממנו את התכונות העשיויות באופן חיצוני. הנה תראה, אני יודע לשים אורות עיזים על הידיים ולהיות רמאי כשצריך. יש לי גם את התכונה הזאת, ולכן אני העשיו הטהור שאותי אתה ראוי שתברך. אנוכי עשיו בכורך, זה לעמוד מול אבא ולברר לו את האמת. א', שאני בכור, וב', מכוח זה שקניתי את הבכורה מעשיו, קניתי ממנו בקניין חיצוני גם את התכונות העשיויות, ובשעת הצורך אני יודע לשלוף אותם ולהתנהג גם בתכסיסנות ובמרמה. אז בעצם לאה באה ליעקב ואומרת לו, זה שאתה עמדת מול אבא ורימית, אתה לא נקראת רמאי. למה? כי זו לא הייתה רמאות, זו הייתה אמת. אז אני רוצה לגלות לך שכשאתה קראת לי רחל ואני עניתי לך כאילו שאני רחל, אז התחפושת הזאת היא מגלה את האמת. היא מגלה מי אני באמת. אני רחל, זה נכון, זאת אמת, כי כל מנגינת חיי וכל שאיפות חיי זה רחל, זה להוביל את העולם למדרגה הרחלית, למדרגה העתידית שלהם. לכן זה לא שקר שאני אמרתי לך שאני רחל, כי מה זה לאה? לאה כל עניינה זה רחל. זאת אומרת שהמדרש למעשה מתאר לנו את הרובד האמיתי שמאחורי המרמה של לאה. אני תלמידה שלך. לפעמים האמת צריכה להתגלות בדרך של מרמה, אבל זה לא בא להגיד שאנחנו רמאים. לכן כתוב ויהי בבוקר והנה היא לאה. מה זה ויהי? לשון הוויה חדשה שנתחדשה. ומה נתחדש באותו בוקר? והנה היא לאה. מי זאת היא? היא שחשבתי אותה רחל, מתברר שהיא לאה. זאת אומרת, מה נתאהבה פה? נולדה פה הבנה חדשה, שרחל היא לאה בעצם. זאת אומרת, שרחל לא יכולה להופיע בעולם בפני עצמה. היא חייבת להופיע דרך לאה. והיא בבוקר והנה מה? הנה היא רחל לאה. רחל מתבררת שהיא לא יכולה להופיע בפני עצמה, אלא היא חייבת את לאה. המדרגה של רחל לא יכולה להתגלות ולצאת אל הפועל בעולם, אלא דרך לאה. ואם הסברנו שלאה מקבילה לששת ימי המעשה, ורחל מקבילה לשבת, אז אי אפשר שתופיע שבת בלי ששת ימי המעשה. שבת היא הפרי של העמל של כל ששת ימי המעשה. לכן רחל עם כל מעלתה וחשיבותה היא חייבת את לאה. לאה סוללת לה את הדרך. איך מדרגת רחל תוכל להופיע בעולם? רק על ידי לאה. וזה מה שהתהווה, זה מה שהתברר פה. נולדה פה מדרגה חדשה של הבנה של לאה חייבת להיות קודמת לרחל. והנה היא רחל לאה. רחל לא יכולה להיות רחל בלי לאה. עד כאן לשיעור הזה, בהצלחה. אם יש משהו שדיברתי ואמרתי שלא היה ברור לכם, אתם מוזמנות לכתוב לי, להתקשר. העיקר שהדברים יהיו בהירים וברורים. בהצלחה ובשורות טובות וחג שמח, ושבעזרת השם יתקיים בנו שבניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל. כל טוב.